ברוך השם, אנחנו חוברים למקום ולשעה אחרי שנתיים של קפסולות וככה שמנעו מאיתנו ככה להיות במקום, זה רק שיעור א' ב' לא מכירים, אבל מנהג הישיבה מקדמה דנא, לא יודע כמה קדמה, אבל בכל זאת כן שהיה מקום והזמן להקדיש את זה לפרשת שבוע בצורה התוועדותית. אז לאט לאט ככה ננער את האבק מההרגלים שנשתקו, שנשתקחו, ונזכיר שקבלת שבת כידוע לא מתחילה ביום שישי בין השמשות, לפי האריזה לקדוש, קדוש השם מכובד, קבלת שבת מתחילה כבר ברביעי בבוקר. כשאנחנו אומרים היום יום רביעי בשבת, אנחנו מחבלים לקבל את התוספת, תוספת נפש מהשבת הבא לנו לטובה. והיום בבוקר אני מביא חיוך, חבל על הזמן, הסתכלו עליי ככה מה, מה קרה. אמרתי, יום חמישי בשבת. אז חייכתי כי זכרתי שהריב"א הקדוש אומר שעכשיו מקבלים לכוון להמשיך לתוספת רוח מהשבת הבאה עלינו לטובה. מחר בבוקר שנגיד היום יום השישי בשבת נזכה לכוון להמשיך לתוספת נשמה שבת עלינו לטובה, ואז שנגיד מחר, כן, בבין השמשות, בואי קלה, בואי קלה, בואי קלה, נזכה כולנו לקבל נשמה יתרה. ונשמה יתרה זה כבר עניין לניגון בפני עצמו. מה? משתדל להגיד. יום השישי, כן. יום השישי. תדי דה 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 יא 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 יא
Yeah.
מה זה התגעגעתי לניגון הזה? חסר לי. עכשיו תרשו, נשאיר אותו 50 דקות כדי לפצות על כל השנה וחצי, שנתיים האחרונות שנמנע מאיתנו. היה אפשר לשיר רק בשטיפת כלים, אבל לא איתכם ביחד. בזום זה לא עובר, אבל ברוך השם, ברוך השם, אנחנו זוכים להתוועד. מקווה שגם שבוע הבא יהיה מצב רוח לקח סוף, בעזרת השם. יש לי יסוד סביר להניח שכן, אבל... טוב, עבודת השם, לא יודע אם אמרו לכם, אבל עבודת השם זה אתגר. לא יודע, ככה כתוב בספרים הקדושים. זה אתגר, זה אפילו אתגר גדול. ואחד האתגרים הגדולים בעבודת השם זה לדעת לעבוד את השם בצורה רלוונטית. כלומר, לעבוד את הקדוש ברוך הוא לא כמו שעבדו אותו בימי בית ראשון. ולא בית שני, יש שם בעיות של וי-פיי. לא, אלא... וגם לא לעבוד אותו כמו התנאים או המוראים או הראשונים או חלק ניכר מהאחרונים, אלא לעבוד את השם בהתאם לדור שלנו, ולא רק בהתאם לדור שלנו, אלא בהתאם למקום בו הקדוש ברוך הוא שם אותנו בחיינו. אינו דומה עבודת השם של בחור שגר באותניאל לבחור שגר בטינק ניו ג'רזי, אוקיי? ממילא כל דור והניסיונות והאתגרים שלו בעבודת השם, וכאן אנחנו בפרשה שלנו, והפינה שלנו השבועית היא בפרשת השבוע, ברוך השם, אנחנו מגיעים לפסוק מיוחד מאוד, וחשוב להדגיש שפרשות השבוע, פרשיות השבוע, אותן אנחנו קוראים מדי שנה דווקא בחודש אלול, ופשוט ופשוט, לגמרי פשט, שיש בתוכן קשר מהותי ועצמותי לאלול דווקא. כי הקדוש ברוך הוא סידש את פרשת נוח, נקרא בסוף תשרי תחילת חשוון. את פרשת ויצא כנראה בכסלב. אבל את הפרשיות של שופטים, וכי תצא וכי תבוא, ניצבים וילך, אבינו, זה הפרשיות של אלול תחילת תשרי. אז ברור שיש להם קשר עצמותי ומהותי לרוח הזמן, וכל זמן מהיר בתכונתו, כידוע ממרן הרב זצ"ל. אז בואו נראה, אומרת התורה הקדושה, פרק י"ח, פסוק י"ג לפרשתנו, תמים תהיה האם אדוני אלוהיך. רש"י, תמים תהיה עם השם אלוהיך, אומר רבן של ישראל, יתהלך עמו בתמימות. ותצפה לו, ולא תחקור אחר העתידות, אלא כל מה שיבוא עליך, קבל בתמימות, ואז תהיה עמו ולחלקו. הרמב״ם והרמב״ן נחלקו, האם בפסוק תמים תהיה עם השם אלוקיך, נצטווינו במצוות עשה. כמובן, פה על יוצא זה האם מצוות היותך להיות תמים, זה חלק ממניין המצוות, או לא. לדעת הרמב״ם, המצווה הציווי להיות תמים, תמים תהיה, זה לא חלק מתורת מצוות. על כך מזדעק הרמב״ן, ובהשגות הרמב״ן לספר המצוות של הרמב״ם, בחלק של שכחת האסין, בואו מונה את כל הדברים שהרמב״ם שכח, אז השכחה, הדבר השמיני שהוא שכח, זה מצווה שמינית שנצטווינו להיות לבבינו תמים עמו יתברך, והוא שנאמר בשופטים, כן, פסת שופטים פרק י"ח, תמים תהיה עם אדוני אלוהיך. ועניין הצווה, כלומר עניין הציווי הזאת, שנייחד לבבינו אליו לבדו יתברך, ושנאמין שהוא לבדו עושה כל, והוא היודע אמיתת כל, והוא היודע אמיתת כל עתיד, וממנו לבדו נדרוש, הוא יודע עתידות, וממנו לבדו נדרוש הבאות מנביאיו ומאנשי חסידיו, רוצה לומר אורים ותומים, ולא נדרוש מעוברי, כן, כוכבי השמיים, ולא מזולתה, ולא נבטח שיבואו דבריהם של אותם נביאי שקר, כן, על כל פנים, אבל אם נשמע דבר מהם, כן, מאותם חרטומים, נאמר הכל בידי שמיים, כי הוא משנה מערכת הכוכבים והמזלות כרצונו, מפר אותות בדים וקוסמים יולל וכולי. כן, סיפור על מגילת אמריקה, קולומבוס, נכון? שקולומבוס, כשהוא הגיע לאמריקה, הוא הסתבר שהם לא נתנו לו לחנות, הוא עם האוניות, לא נתנו לו אוכל המקומיים, והוא איים עליהם, הם עובדו לשמש ולירח, והוא איים עליהם שאם הם לא ייתנו לו אוכל, אז עוד יומיים, יותר 48 שעות, יהיה ליקוי חמה, השמש תפסיק להאיר עבורם. כמובן, התוספת של רבי אברהם זקוט, מגדולי האסטרונומים, שחי בפורטוגל בספרד, והיה בקשר עם קולומבוס, הוא לימד אותו איך לנווט, הוא המציא את המכשיר שאיתו מנווטים בים וכולי, הוא לא המציא, הוא שכלל אותו, וכל מיני מפות ניווט משוכללות, שעזרו לקולומבוס להגשים את יעדו, ואז הוא אמר להם, הוא ידע ספר של רבי אברהם זקוט, שעוד יומיים בתאריך הזה והזה, הולך להיות ליקוי חמה, הוא אמר להם, דיר בלק, תוך יומיים אני אגיד, לדבר עם השמש ותפיק להעיר לכם, ותוך יומיים מה קרה? בשעה יהודה, ליקוי חמה, אינדיאנים רצו, קחו אוכל, קחו זה, וככה, ככה, כן, זה רמאות, אוקיי? יש אומרים שקולומבוס היה יהודי. יש איזה כל מיני דברים שתומכים בזה, לא נגבי זה כרגע. אנשים, off the record, שצריך אחר כך לספר סיפורים, הוא היה חותם כל מכתב שלו ב-S-A-S-S-A-S, שזה סנטו סנטו עד השם סבאוס. שזה קדוש קדוש, השם צבקות. יש כל מיני דברים, לא משנה כרגע, סנטו כמו סיינט, באנגלית, כן, קדוש, קדוש. נמשיך ברמב"ן, אוקיי? שגם הרמב"ן ידע ספרדית ודאי. אומר הרמב"ן עד עכשיו שלא נחשוב שגם אם הגויים, מה שנקרא חרטומים שהם צודקים, זה לא מה שזה אמת. לא צריך להאמין בזה. ונאמין שכל הבאות תהיינה אלינו כפי התקרבנו לעבודתו. וזהו תרגומו של אונקלוס. שלים תהיה בדחלתה, שאנחנו אומרים, תהיה שלם ביראת השם שלך. החלמה כתוב בתהילים, יהי ליבי תמים בחוקיך. ובמצווה הזאת נסתווה אברהם אבינו, כאשר בא לכרות לו ברית, כן, ברית מילה, תת לו זרע, אמר, יתהלך לפניי ויהיה תמים. כי מפני שהיה הוא זכור לטוב יסוד באמונה, והחולק על הכסדים שהוא מייחסים כל הכוחות לשמש ולירח ולכוכבים, והוא ראה שיש עליהם יוצר ומנהיג, ציווה הוא עוד להתהלך לפניו ולהיות תמים עמו, ולא ייתן בליבו שיהיה בזולתו שהוא ממת, ולא יסתכל בעניינם כלל עם דעתו, שיוצרה מנהיג אותם אל ליבו אליו לבדו יתברך, כי הוא המצווה אותם והמסדר סידור מערכתם כרצונו, כעניין שאמרו בשבת, כן, מסכת שבת, זה מהסתגלנות שלך. זהו עניין המצווה הזאת. והזכירה בא להלכות וכתב להיות עמים, ואולי חשב הרב, הרב זה הרמב״ם, למה הרמב״ם לא מנה את זה? אולי הוא חשב שהיא צוואה כוללת המצוות כולן. ללכת בדרכי התורה, כי השמר אשרי את מידי החולכים בתורת השם, ולכן לא הביאה בחשבונו, והמתבאר מדברי רבותינו וכו'. בכל אופן, בין הרמב״ם, או שזה מצווה חשובה, לפי הרמב״ן, כדי שתהיה חלק מהתרי"ג, או לפי הרמב״ם זה לא מצווה חשובה, זה ציווי כולל. כלומר, כל המצוות שאני עושה אותן בתמימות, זה משליך לתפילין, משליך לברית מילה, משליך לציצית, משליך לא לאכול גדי בחלב אמו, לאיסור גידי נשה. משליך על הכל, זה ציווי כולל להיות תמים. כלומר, ודאי שהפסוק תמים תהיה, זה לא איזשהו הנהגה חסידית, עצה טובה כמה שמלן, אלא יש פה יסוד חשוב מאוד בעבודת השם יתברך. וזה מדהים לראות את השפת אמת, רבי יהודה אריאלי מאלתר מיגור, שהוא אומר שעיקר הניסיון בזמן הזה, הוא כתב את זה כן בשנת תפרש נ"ב, 1892, הוא אומר עיקר הניסיון בזמן הזה, זה לעבוד את השם בתמימות. זה העיקר, זה הכי קשה, לעבוד את השם בתמימות, והשפת אמת, מי שמנוסה בו יודע שהוא לא מרבה להתנסח באופן הזה. והוא הניסיון בזמן, אומר את דבריו הנפלאים, מקור ג' וד', בפסוק תמים תהיה וכו'. כי הנהגת הטבע הוא רק לאומות. כמו שכתוב, אשר חלק שם אלוקים אותם לכל העמים תחת וכולי, תחת כל השמיים, אבל בני ישראל, שהם למעלה מתחת השמיים, הנהגה שלהם על פי התורה. ראית במיטה שפסוק אלו את השמיים וארץ וכולי, ידע עוד הכתיב, אני מדלג, כי כל הטבע הנגלית, אם כי כולם בחוכמה נפלאה, היא רק קצות דרכיו, והם בגבול וקצבה, כמו שכתוב, לכל תכלה ראיתי קץ, והם בחינת אלה תולדות השמיים והארץ. אבל בני ישראל, יש להם בחינת השלמות בכוח התורה, ולכן צריכים לבקש דרך זה בלבד, ולא לשמוע אל מעוננים, ואז זוכים לתמימות ושלמות הנ"ל. ואנחנו היום, שימו לב, שאין לנו נביאים, אומר שפת אמת, צריכים להתחזק באמונה זו, שלא לסור אחר חוכמת הטבע, ובזה נוכל לתקן מה שחטאנו בעוד שהיה לנו נביאים, ומכל מקום עזבנו דברי הנביא, ונמשכנו אחר חוכמות חיצונות, ולכן צריכים אתה לשוב בתשובה, אפילו בחיסרון הנבואה, לקיים בנו עם אני ודל, אני בדעת, אף על פי כן וחסו בשם השם, וכתיב טוב לחסות בשם, אפילו חסו מבטח באדם ונדיבים, והוא הניסיון בזמן הזה. הניסיון בזמן הזה זה להיות תמים. טוב, שאלה מה זה תמים? אז אם לא תמים, קודם כל זה לא ללכת עם הגידי העתידות, חוזים בכוכבים, חרטומים למיניהם, אלא להיות תמים. עוד לא הסברנו בדיוק מה זה תמים, אנחנו כן יודעים שזה הניסיון, ולפי הרמב"ן זה מצווה, ולפי הרמב"ן זה מצווה, זה ציווי כולל על כולנו. נמשיך בשפת אמת בתשמ"ד, 8 שנים קודם לכן, ופסוק תמים תהיה, דכתיב לא ימנע טוב לא הולכים בתמים, ובכל דבר יש פנימיות, והוא חיות שבא בכוח התורה שנקרא טוב, ועל זה נאמר מרב טובך אשר תפנת לרעך. כן, וכולי, אנחנו עושים מח נגד בני אדם. תראו שהקדוש ברוך הוא ברא העולם הזה בבחינת הטבעיות, וזה חלק האומות שיש בטבע גם כן כמה מיני חוכמות וכישופים. כלומר, ייתכן שהם רואים, גם החרטומים, ויעשו חן בלעתיהם, אבל זה כישוף. אבל תכלית בריאת כולל העניינים היה שבני ישראל ילכו בתמימות וכולי. שגם שרואים ומבינים כל עצות האומות, פשוט לא תלמד לעשות, אבל אתה למד להבין ולהורות, להניח כל אלה החוכמות ולהיות תמים עם השם. ועל ידי זה זוכים להתגלות טוב הגנוז, שהוא הפנימיות, ופי מה שהיה נמצא זאת התמימות והביטחון בו התברך. כך היה נמצא נביאים בישראל, כאשר דור המדבר היו בזה התמימות שנמשכו אחר הקדוש ברוך הוא למדבר. כמו שכתוב, זה חשבתם נורא וכולי, וזכו לקבל הטוב הגנוז, כן, התורה הטוב הגנוז, חת נבואה, וזה הדרך נשאר לעולם. תמים תהיה, ואז נביא, כי כן, הקדוש ברוך הוא איננו נביאים, וכולי וכולי. עיקר הניסיון בדור הזה זה התמימות. בכוח התמימות, עבודת השם התמימה, ניתן לתקן את חטאי אבותינו. החטאים שהם לא הקשיבו לדברי הנביאים האמיתיים. תכלס, נגיד יד על הלב. מי לא רוצה לדעת עתידות? מי לא רוצה לדעת איך קוראים לה? איפה היא גרה? מתי? איפה נגור? כמה נרוויח? לא, יכול להיות שכאלה שלא רוצים, כי הם יודעים. חתנו, כן, סתם, אני צוחק. אבל מי לא רוצה לדעת, כן? האם מסי יצליח, בפריז, או שזה יהיה גלקטיקוס שלא יחזיק מה? אגיד לו, מי לא, אנחנו סקרנים, באמת, אך נכון? מה רע? תכלס, מה צופן העתיד? אני יכול ככה להתנהג בהתאם, לא? אז מה הבעיה? טוב, תגידו, אולי הם טועים. לא, הם לא טועים. יש באמת מחשבים שבכוח התאומה באמת יודעים ולא טועים. הרי גם למי שמדייק וצודק, הוא לא טועה. אסור ללכת. כתוב, אסור ללכת. אז מה הבעיה? אנחנו בסך הכל מנסים לשלוט בעתיד, מה רע? מי לא רוצה, כן? עתיד טוב יותר. הרי כמה מסכים לאחור, רגע, אך, אם הייתי פונה ימינה ולא שמאלה, אם הייתי הולך לישיבה הזאת ולא לישיבה הזאת, אם הייתי עושה ככה, כאילו, וזה לגיטימי להתחרט. לגיטימי, אני טעיתי. הפעלתי שיקול דעת מוטעה, וטעיתי, ווואלה, בסה, הלוואי ולא הייתי טועה. אבל אם הייתי יודע, אז לא הייתי טועה, נכון? שמש ווייז. עשה פה, עשה פה, ווייז זה לא מגיד עתידות. עוד 20 דקות יפקק, אז עזוב, תכף משם. אני לא אומר מה שנקרא, כידוע, גם הווייז, רמת האמינות שלו היא לא תמיד, ברמת איני הנהג, כן? אבל רמת האמינות לא גבוהה, נקרא לזה, סתם, הווייז הוא אחלה, אבל הווייז זה לא מגיד עתידות, זה שכל, נקרא לזה ככה. אז מה הבעיה? שנדע מה התוצאה ונשכיל להיערך בהתאם. מה רע בזה? ככה זה יאפשר לתת חיים יותר מתוכננים, פחות בלגן, פחות שטויות, פחות כאבים, אבל... אבל, אני לא שומע?
זה מסיר אותנו בהצלעה שאנחנו שותים
פה כבר. אני לא יודע אם זה בסה, אבל זה בהחלט, אולי אני זורם איתך, זה כן אשליה, אני מסכים, אבל מה התוצר של האשליה? זה חיים שהם יותר חיצוניים. הקדוש ברוך הוא לא מדבר איתנו, אני חוזר על זה הרבה בשיעורים שלי, הוא לא מדבר איתנו רק דרך התוצאה. הקדוש ברוך הוא מדבר איתנו בעיקר דרך הדרך, באמצעות הדרך. הדרך אל היעד חשובה לא פחות מההגעה אל היעד עצמו. והרבה פעמים ההגעה ליעד וניצול התכלית שלו כרוכה במתנות שהרווחנו והשגנו רק באמצעות ההליכה בדרך אליו. כלומר, ההליכה בדרך היא זו שמנכיחה, ההליכה בדרך בתמימות, היא זו שמנכיחה עבורנו את הקדוש ברוך הוא בחיים שלנו, בפרזנט סימפל, כאן ועכשיו, בהווה. דווקא ההליכה בדרך היא זו שגורם להיות קשובים ופתוחים לסיפור שהקדוש ברוך הוא מספר לנו, מספר דרכנו, ואז גם ההליכה בדרך תובעת, מחייבת, מאפשרת עבודה. כלומר, תיקון והשתלמות, ולא רק מבחינת התוצאה הסופי והשטחי, הגעת או לא הגעת. ברגע שאני מפנים שהדרך לא פחות חשובה מהיעד, אז זה הופך אותי לקשוב לדבר השם על מלא. לראות, לחפש בכל דבר, ואם אני יודע את העתיד, אז בעצם אני מוותר על הדרך. אני גם ככה יודע מה התחנה הסופית. אספר לכם סיפור. סיפור אמיתי שגם קרה באמת. שהייתי פה תלמיד בישיבה, עוד הייתי רווק, אז קיבלתי הצעה. והרב אלחנן, חבר יטוב, היה קשור בזה. אוקיי? מה אתה חוייך? סיפור אמיתי. כן, ראוי לספר. ויום אחרי ההצעה, שהגיע ממישהו אחר, רב אלחנן הכיר את הגברת, נסענו ביחד בבוקר בבתיקין למורנו ורבינו הרב יורם הצדיק בנתיבות. קמנו באיזשהו שלוש, הלכנו למקווה, נסענו לנתיבות לצד בתיקין אצל הצדיק. ואחרי זה השיעור בטניה, ועומדים בתור, קבל ברכה, בהתייעצות, דיבר לי עם הצדיק, מגיעים לאוטו, אמר לי, נו, שאלת? אמרתי, בטח. ו? מה שאלתי? שאלתי כל מיני שאלות. לא, שאלת עליה. אמרתי לו, לא, מה פתאום? אמר לי, מה, לא שאלת עליה? אמרתי, תקשיב, מה נעשה פה סדר? לא שאלתי עליה, כי אם הוא אמר לי להתחתן איתה, אז הייתי מתחתן איתה. כי הוא אמר, אז אני מתבטל, הייתי מתחתן איתה, אבל, אז הייתי מפסיד את כל הדייטים. הייתי מפסיד את כל המהלך של להכיר ולבנות. בסוף, כשזה יגיע לזה, אני אתייעץ איתו, אבל אם הייתי, הוא אומר לי, זאתי, תתחתן איתה, אז הייתי מפסיד כל הדרך, את כל הרווח האדיר, התהליך של הגילוי של בוא נזרר זה את, זה אני, והסיבוכים, והבירור הניצצות בגן פאקר, וואי, כמה ניצצות יש שם, אוקיי? טרקים, אוקיי? כל אחד לפי דרגה דילי, אוקיי? ובסוף שצריך להחליט, אני אתייעץ איתו, אבל אם בעל ההתחלה, אז אני מאבד את כל הדרך, וזה כל כך קריטי להתקשרות, להיכרות, לא לבוא מראש, אתה יודע שכאילו זהו, זה התחנה הסופית, במובן החיובי, אוקיי? חבל. מה? לא. ברוך השם. אז אני אומר, אם אני יודע מה התחנה הסופית, אז בשביל מה להתאמץ? התחתנתי עם מישה אחרת, ברוך השם, ברוך הוא, ברוך שמו, הרב יורם מערכת החופה, הכל בסדר, כן? הרב אלחנן היה נוכח, הכל בסדר. אז אם אני יודע מה עתיד, בשביל מה להתאמץ? כאילו, למה צריך להקשיב ולראות מה השם מלמד אותי ובכל צד ושאל? אבל שאני קשוב, שאני בהווה, שאני תמים, אז זה מחייב אותי להיות, רגע, השם מדבר איתי, גם דרכה. אתה ככה וככה, וואלה, יכול להיות שהיא צודקת, יכול להיות שהיא לא צריכה, אבל צריך לשמוע את זה. ולהבין את ואם אני יודע מראש מה העתיד, אז בעצם הקול של השם נמצא על מצב השתק. כלומר, הוא עדיין מדבר אליי. רק אני מה? לא שומע. אנא אגבר עוצמת אותותיך, אני אפילו לא אומר לו את זה. כאילו, אני לא שומע אותו פשוט. הוא מדבר אליי, אבל אני לא שומע אותו. בספרו של הרב יעל ורד שליטה מפתח תקווה, נקרא אל שפת האמת, אז הוא מביא את הדרשה מתפש נון ב', הוא מביא דוגמה מאוד, לא הייתי מספר, הוא כתב את זה בספר, אז אני יכול להפיץ ברבים. פעם אחת הוא הגיע הביתה שלו, רחוב משורר, ונכנס לבית, רואה פתק כזה חשוד על השולחן, הוא הופך אותו וכתוב, מסיבת הפתעה, אבא ואמא. לקרוא או לא לקרוא? הוא אומר, לא התבלבלתי וקראתי. אבל מה קרה? הוא אומר, במו ידיי הרסתי לי את ההפתעה שהילדים הכינו ליום הנישואים שלנו. הרסתי. ידעתי בדיוק שם, שמחתי מאוד, אבל איבדתי את ההפתעה. הוא אומר, לא, התפתיתי לדעת את העתיד, ודפקתי לי, כשהגעתי לעתיד, דפקתי לי את האופן. עכשיו, זה בקטנה, כן? לא חבל? אבל יותר בעומק. זה לא סתם להרוס את ההווה. כשאנחנו נשאבים למקום הזה של ידיעת העתידות, צריך לדעת שידיעת העתיד היא ממש מנוגדת, היא אפילו, אני אומר, היא סותרת את היסוד של התשובה. זוכרים? אלול, שם? פרשת שופטים. אין כזה דבר באמת ידיעת העתיד. למה? אתם יודעים למה? זה מאוד פשוט. רמב״ם, פרק ה' הלכות תשובה, בחירה חופשית. אנחנו מאמינים שהעתיד תלוי אך ורק במה? בתיקון של... לא שומע? תיקון של ההווה. לא תיקון של העבר, תיקון ההווה. כלומר, אני יכול לשנות את העתיד בהתאם לאיך אני מתנהל בהווה. אם נתקן את מעשינו בהווה, אז גם העתיד צפוי להשתנות בהתאם. ומי שמבקש לדעת את העתיד, אז הוא בעצם, הוא מחפש לזרוק. הוא מחפש לוותר על העבודה הסיזיפית של ההווה, ולהתפתות אחר ידיעת העתיד, שהיא מציגה איזשהו מצג שווא ולא אמיתי, שכל מה שתעבוד זה הבל וריקם, ככה כבר הכל זה מלמעלה, ואין לך מה לעשות כלום. ואני לא אומר את זה בעצמי, שזה עדות מרתקת בגמרא, לא תגידו מסכת נידה שלא הגענו סוף הדף יומי, מסכת ברכות, וגם זה דף יוד, על ההתחלה. מקור ה', מעשה הקדוש ברוך הוא הביא איסורים על חזקיהו, כן, מלך יהודה, ואמר לו לישעיהו, לך ובקר את החולה, שנאמר, בימים מחלה חזקיהו למות, ויבוא אליו ישעיהו בן אמוץ הנביא ואומר אליו, כה אמר השם צבאות, סב לביתך, כי מת אתה ולא תחיה. איזה ביקור חולים, יאו הרדי. כן, שואלת הגמרא, מהי כי מת אתה ולא תחיה? מת אתה בעולם הזה ולא תחיה לעולם הבא. ביאסת לגמרי. שאל אותו חזקיהו, מה יקולו? מה, למה? ולשמחה, מה זה עושה? למה, מה קרה? אמר לי, משום דלא עסקת בפריאה ורבייה. אמר לו חזקיהו, משום דחזאי לי ברוח הקודש, ראיתי ברוח הקודש, דנפקא ימינה, בני לא מעלו, אני רואה שאלי בנים רשעים, אז לא רציתי להביא ידים לעולם. אמר לי, ישעיהו לחזקיהו, בהד היקב שדי רחמן המלאך, מה אתה עוסק בדברים שהם כבשונו של עולם, של ריבונו של עולם, לא קשור אליך. מהי דמפקד את טיבח למוות, מה שציוו עליך תעשה. ומה דניחה קמי קוץ שבריך, ומה שנפני הקדוש ברוך הוא, הוא יעשה, להביד. אמר לי, חזקיהו, לא פריי, אמר לי, ישעיהו, אשת אב לי ברתך, טוב, תן לי את הבת שלך. אם אין לי בן רשע, הוא גם יהיה נכד שלך. אפשר דגרמה זכותך דידי ודידך, ונקנה בן אמינו, אפשר שהזכות שלך והזכות אבות שלי, אין לו בנים צדיקים. אמר לי, ישעיהו, לחזקיהו, כבר נגזרה עליך גזרה. אומר לו, בלי טריקים, בלי שטיקים, יהיה לך בן רשע. אמר לחזקיהו לישעיהו, בן אמוץ, קלה נבואתך וצא, שנאמר רוח מן הון, כך מקובלני מבית אבי אבא. אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם, על ימנת מומן הרחמים. חובבי התנך, מי נולד לחזקיהו? היה מלך טוב? לא! אבל בסוף, עשה תשובה. כלומר, זה התחיל כמו הנבואה, אבל בסוף, היה פה מיתוק. שורש המחלוקת בין ישעיהו הנביא לחזקיהו המלך זה ביחס לעתיד. ישעיהו הוא נביא. העתיד גלוי וידוע לפניו, והעתיד הוא פסימי מאוד. כמו שאומרים, מה ההבדל בין פסימי לאופטימי? פסימי זה אופטימי מניסיון חיים. אוקיי? אבל זה אמירה מאוד פסימית. אבל חזקיהו כשמו כן הוא, חזקיהו מתחזק. הוא מתחזק בהווה, הוא לא מוכן לוותר על התהליך. כך מקובל אצלו מפי ראש משפחתו, מי זה ראש משפחתו? דוד המלך, אולי הדמות שהכי מזוהה בתנ״ך היא בידת התמימות. לא תמים שזה כמו טמבל. דוד המלך לא היה טמבל, הוא גם לא היה איזשהו נבך צולניק, כן, הוא היה דוד המלך הגבר של הגברים. אמרו לו, מאה עורלות, הביא 200, מטרי ביטחון, אמא כולל. הביא, לא, כן, ידיו, דמים שפכו, לא הייתי רוצה להתקל בדוד כתקלה, כחפתם הלוואי, אבל כתקלה לא. דוד המלך הוא גדול התמימים, אלה שמתהלכים לפני השם מתוך עוצמה, אבל גם מתוך הכנעה, מתוך ענווה, מתוך ביטול, מתוך הקשבה לדבר השם נתגלה בדרך. בוא, בוא, נוריד לו את הראש. מי זה שימי הזה? כן? בן מוות. גם כן, בן צרויה. השם אמר לו כלל. לא, הוא מורד במלכות. זה לא הוא מקלל אותי. השם אמר לו כלל. הוא קשוב לדרך. הוא לא שומע שימי, זה השם מקלל. הוא קשוב לדרך. ספר תהילים כולו מלא בתיאורי תמימות, אפילו שורש תמם, תמצאו הרבה דברים. יהי ליבי תמים בחוקיך, איזה בקשה אדירה. תראו מה הרש"ר הירש כותב בשפתו הפיוטית והנהדרת העשירה על הפסוק שלנו. רש"ר הירש, כן, תמים תהיה. מקור באו לפניכם. רגע, אני כבר שכחתי, צריך ניגון אמצע. נכון? אני כבר לא בכושר. נו, אז עידו, מה אתה אומר? איזה ניגון... כן. אנחנו נרבה נתחיל אחר כך. יאללה, אחרי הניגון של בלז לשמחת תורה, ניגון הקפות, רש"ר הירש. רש"ר הירש אומר, תמים תהיה, כבר ביאנו פרשת ויקרא וכולי. התמימות הנדרשת לקורבנות, כמו שהקורבן יהיה תם, נכון? שיש שלם, בלי מום. כלומר, להיות תמים לפי רש"ר הירש, זה בלי מומים, אולי לא פיזיולוגיים כמו בקורבנות, אבל רוחנית. התמימות הנדרשת לקורבנות ולמקריבים, כהן בעל מום לא יכול להקריב, לא יקרב, מסמלת את התמימות הנדרשת להתמסרותנו לשם. האדם כולו על כל יחסיו חייב להתמסר לשם. ותמימות זו היא תוצאה ישירה של תודעת אחדות השם, והיא מגשימה את יהודו של עם סגולה, עם הקנוי רק לשם לבדו. קל מתוארת תמימות זו במשמעותה המוחשית. נימה קלה של גורלנו ומעשינו אל תהיה מנותקת מהשם. עלינו להיות עם השם בשלמותנו. כל הדרכים האליליות שתוארו בפסוקים הקודמים כבר רוצו על ידי כך מגבול ישראל. השם לבדו הוא מנהיג גורלנו ומדריך מעשינו. הוא לבדו קובע את עתידנו ורק רצונו הוא קנה. מידה למעשינו, הוא קנה, מידה למעשינו ולמה שנמנע ממנו לעשות. לא מולך עיוור של גורל שולט עלינו ולא, ועל בנינו, לא המתים, לא המקל והחולדה וכיוצא באלו, יודעים מה צפוי לנו. לא הזיות חולניות של מנחשים, תאמרנה לנו מה נעשה ומה נחדל מעשות. ואף אין להם משקל של שחק מוזניים כדי לאחד כף גורלנו. רק מהשם היינו שואלים דבר על עתידנו, כן, עם ההורים ותומים, אילו הייתה ידיעת העתיד דרושה לאדם התמים, כל עיקר, אגב, הורים ותומים, כן, תמים. רק מהשם היינו מבקשים הוראה על מעשינו ומחדלנו, אלמלא כבר נתן לנו השם בתורתו את ההוראה על מעשינו ומחדלנו. אכן, התמים מבטל את עצמו להשם בגורלו ובמעשיו, ודעתו נתונה רק לתפקיד המוטל עליו בכל ההווה. ואשר להצלחתו לכל עתידו הוא משליך את יעבו על השם במילוי חובתו, הוא כבר השיג את המטרה העליונה של מעשיו ומחדליו. הוא שילם לשם את מס החובה שנתמלאה בנאמנות. וכל עניין שהוא מעבר לחובתו איננו משבית את מנוחתו. וכולי וכולי. רק לפסקה האחרונה, הדרישה החיובית תמים תהיה כוללת אפוא יותר מהאיסור השלילי על דרכי אלילויות שנאמר בפסוקים הקודמים. והיא מצפה שנתרחק גם משאר כל הסוגים של גילוי עתידות מדומה וכולי. נזכיר במאמר מוסגר שבשונה מנביאי הגויים, שעיקר כוחם מאפשר להם לחזות את העתידות באופן מוגבל לפי מהלך הכוכבים וכולי, הרי שתכלית הנבואה והנביאים בעם ישראל זה לא לחזות את העתיד, אלא דווקא לתקן את ההווה. ביוסף אל בספר העיקרים כותב, עיקר מציאות הנבואה במין האדם אינה כדי להגיד עתידות, כמו שיודע זה על ידי קוסמים וחזים וכוכבים, אבל, כלומר, אלא כדי להגיע האומה בכללה או המין האנושי אל השלמות. והשאלה, שזרקנו אותה ברמז, זה איך באמת זוכים לתמימות אמיתית. מה זה תמימות אמיתית? כי יש גם תמימות שהיא דפוקה, שהיא הרסנית ומסוכנת. נקרא פטי מאמין לכל דבר. אז זה עזב אותה, הוא תמים, עזב אותו, כן? לא התמים של חב"ד, כן? תומכי תמימים, הרב התמים, כן? אלא תמים שהוא טמבל במובן השלילי. יש סיפור שאחד אברך, חבר הדין, לחפת חיים, והתחתן עם בת של עשירים, ואין לו מושג, הוא לא יודע מה ההבדל בין דולר לרובל, כן? אין לו שום שייכות לעולם הזה. אז הוא הביא לי איזה שומה אחרת, קח, תשקיע כל הכסף, ונתחלק ברווחים. אמרו לו, מה אתה דפוק? המאחר הזה הוא נביילה, הוא מאחר, הוא ירמה אותך, מסוכן, תקח את הכסף, הוא אומר, לא, וזה, לא, לא מבין. קחו אותו לחפת חיים, חפת חיים אמר לו, מה כתוב בתורה? תמים תהיה, מה? עם השם אלוקיך, לא עם אחרים. עם השם אלוקיך תהיה תמים, עם בני אדם תהיה עסקן, אל תהיה זה. ולכן התמימות היא גם מסוכנת, מה, עם כל דבר נהיה בתמימות? עם אנשים זה, תהיה תמים בשוק, לא תמכור, לא תסגור את הבסטה, מה שנקרא, אוקיי? לא ילך לך. רש"י מסביר שמה זה מי שאינו תמים, זה מי שמבקש לדעת את העתיד. כלומר, כמו שראינו מקודם, הוא מנסה לשלוט במה שנעשה מתחת השמש. הוא רוצה לדעת מה התוצאה הסופית, ואז הוא יכול להתאים את עצמו ולהעריך בהתאם, שלכאורה זו תכונה חיובית, כי יכול להיות מה שנקרא, היה נכון, כמו בצופים, אתה יכול מה שנקרא להכין את עצמך, אבל זה צמצום גדול שמונע מאיתנו להיות קשה לדבר השם, דיברנו על זה. כי מי שהולך בתמימות הוא בעצם מנחיח את הקדוש ברוך הוא בחיים שלו, כפי שהרחבנו. ואז הוא מרוויח את כל המתנות שבדרך. אז איך זוכים לתמימות? התשובה גם היא נמצאת בפרשת השבוע. קצת הרחב על זה פרשת ואתחנן, שזה היה בין הזמנים, אז זה לא נחשב, זה לא צולם, זה רק הוקלט למי שנמצא בקבוצה. והתשובה היא מאוד פשוטה, שני מילים. מה התשובה? מי שלכם עשה ואתחנן? ערי מקלט. ערי מקלט זו התשובה. מעניין שגם הציווי על ערי מקלט וגם הציווי על התמימות נמצא בפרשת שופטים, שהיא הפרשה שתמיד פותחת לנו את חודש אלול. אלול. האריזה לקדוש, ביצחק לורי אשכנזי, כתוש השם מכובד, מסביר שראשי תיבות אלול זה לא רק בשיר השירים, אני לדודי ודודי לי, אלא גם בתורה, בפרשת משפטים, שהיא עוסקת ברוצח בשגגה והרי מקלט, כתוב שם אלול. תראו מקור הבא, שער הפסוקים. הנה ראשי תיבות, אינה לידו, ושמתי לך, ואשר כן, היינו עם גלד מצל, נלך במקום שראינו שם הרוצח, הוא אלול. לרמוז כי הקדוש ברוך הוא, כן, אינה לידו ושמתי לך, אלול, כי הקדוש ברוך הוא בחסדו אינה וזימן חודש אלול, לכל מי שחטא בתוך השנה, שישוב אז בתשובה ויקבלו. ובחודש הזה נאמר, קרוב השם לכל קוריו. והרי כיום אין לנו ערי מקלט. מסביר לנו הרבי מלובביץ', זכותו מגנה עלינו, בליקוטי שיחות, שיש ערי מקלט לא במקום, בטריטוריה, אבל יש ערי מקלט בזמן. אומר הרבי, ערי המקלט זה חודש אלול. חודש אלול, זה ערי המקלט של השנה. אדם שמרגיש שגואל אדם רודף אחריו, שירוץ לעיר המקלט, שירוץ לאלו, לדרשת קרבתך, למלך, שהוא כבר לא ברמון, איפה המלך? המלך בשדה. ודיבר על זה פרשת ואתחנן, שגם הרבי מאפטה, הרבי ישראל מאפטה, בספרו רבי ישראל לפרשת מסעי, וגם מוארנת, מוארנת הרבי נתן מנמירוב, כן? משיר דקו של רבנו נחן לובע, שני מסבירים אותו הסבר. שערי המקלט בימינו, זה כמה ערי מקלט יש? שש. ששת ערי המקלט ומקביל לששת המינים של הפסוק שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. האמונה התמימה שהשם אלוקינו זה השם אחד, שאדם מרגיש גם דין אלוקינו וגם רחמים, הוויה, הכל אחד. האמונה הזאת, התמימה הזאת, זה עיר המקלט, שכל אחד יכול, צריך וכדאי לו לברוח, כאשר הוא מרגיש שגואל אדם הגשמי או הרוחני או העסקי רודף אחריו. ולכל אחד מאיתנו יש את הגואל אדם שרודף אחריו ומפיל אותו. ומפיל אותו. אפשר לראות ברבי נתן, לקוטי הלכות יחות חומין, אני אקרא. ואלו הכהנים, ואלו הכהנים הלווים אשר היה להם 48 ערים לשבת. שש ערים מקלט ועליהם 42 עיר, שמרמזים על קלות האמונה של ישראל, שמבחינה של שישה תיבות, שבפרשה שמע ישראל, ועליהם 42 תיבות, פרשת ואהבת, כן, זה אהבת, זה כי יש שם 42 מילים. אז שש ערי מקלט, פסוק ראשון, שמע ישראל, שוקל משם אחד. ואז 42 מילים של ואהבת, זה ערי הלווים. וכולי, וכן כותב גם הרבי מאפטה במקור הבא, שאני לא אקרא אותו. והשאלה, כיצד זוכים לתמימות, אם מאפשר לברוח לשמע ישראל ערי מקלט? דיברנו על זה כמה פעמים, ואפילו מוקלט, ואפילו מוסרט, אבל אני אחזור על זה, כי חשוב לחזור על זה. הבסיס לאמונה זה שמע ישראל, הבסיס לתמימות זה שמע ישראל. ילד יהודי, אדם יהודי, לא אמור לזכור, כך שמעתי מאבא שלי, השם זכור בחייו, לא אמור לזכור מתי הוא אמר שמע ישראל בפעם הראשונה. אני באמת לא זוכר. זה תמיד היה שם. לפני השינה, בערב לפני הברית, תוך כדי הברית, בגן, תמיד היה שמע ישראל, אני לא זוכר. תקשיב. דברים שגילו לי, כן, עדיין לפני שהוא מתחתן, תשמע, יש תחום הלכתי שקשור לקדושת המשפחה, שלפני כן אתה לא מכיר אותו, אתה לומד להכיר אותו. אתה אומר, אוקיי, בגיל זה, אתה לומד להכיר אותו. אבל שמע ישראל תמיד היה שם. אנשים שהם בעלי תשובה, שמעלתם יותר מצדיקים, אבל מה החיסרון שלהם? שיכול להגיד, עד גיל 20, לא יודע מה שמע ישראל. אני זוכר את שמע ישראל הראשון שלי. אז זוכרים את זה. אבל ילד אמור לגדול זה בתמימות. סיפור, עם אותו סיפרנו הרבה, שמיוחס גם לרב כהנמן, זכר צדיק לברכה, וגם לרב הרצוג, הרב ראשי, זכר צדיק לברכה, שאחרי השואה גם אין ראית הסולד, אבל לא הסיפור הזה, גם הם כולם פעלו להוציא ילדים יהודים מהמנזרים. אחרי השואה, לפני השואה, תוך כדי השואה, הרבה הורים יהודים וגורמים אחרים, יותר עוינים, פחות עוינים, הביאו ילדים יהודים שיתומים או שיהיו יתומים לכנסייה, כי הנאצים, ימח שמם, לא נכנסו למנזרים, והנוצרים, הכמרים, שמחו כמובן לקבל אותם, וחינכו אותם נוצרים לכל דבר ועניין, חלקם הגיעו בגיל שנה, שנתיים, 4, 5, 6, 7, 8, ואחרי 4, 5 שנים של מלחמה, באו, 6 שנים, באו הנציגים, הרבנים, למנזרים, תנו את הילדים, וכמובן הנוצרים, הכמרים הכחישו, מה פתאום יש פה יתומים רוסים, פולנים, מה? אין פה יהודים. והרב כהנמן, או הרב רטר, אומרים כזה הרב כהנמן, אמר לאחד המנזרים שיש שם אינדיקציה חזקה, שיש שם עשרות או מאות ילדים יהודים, אמר, אני רוצה לדבר איתם. תכנס אותם. אמרו לו, מה פתאום? הוא אומר, אני רק צריך דקה. חצי דקה תנו לי בזה ואני הולך. אז הקומי אמר, איך הוא יכול לשכנע אנשים בחצי דקה? בוא נראה. הוא כנס את כולם, ורב קהמן אמר, בביטה הייתי שכבד. קינדר לך! תאיר איזיסה קינדר לך, ילדים יקרים ומתוקים. שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, בביטה הייתי שכבד. והיה שקט. אחרי כמה שנים התחילו זעקות שבע נוריות. תתה, תתה, ממה, ממה. ועשרות ילדים רצו אליו. לא סתם. עכשיו, ילד יהודי שהגיע בגיל 4-5, מה הוא יודע מיהדות? קורבן פסח? חמשת עינויי הנפש ביום כיפור? שתיים מקרא ואחד תרגום, מה הוא יודע? את הקריאת שמע, את היד ימין על העיניים, הוא נקבל, עומר קוד שמיים, כן, מלך נאמה, שמע ישראל, כן, כמו שעם הילדים של לפני השינה, כמו שעשו לי, כמו שעושים הגננת. זה מה שנשאר לילד קטן, השמע ישראל לפני השינה. עם האבא, עם המלמד בחדר, זה התמימות שאחרי אפשר ללכלך אותה. התפקיד שלנו כהורים וכמחנכים וכילדים וכאחים גדולים, זה להבין שעיקר התמימות נקנית בילדות. זה היופי של רש"י. רש"י פשטן, פשוטו של מקרא, נכון? אבל בכל פסוק הוא מביא דברי אגדה ומדרשים שהם לא זה. אברהם אבינו קפץ כבשן האש, איפה זה כתוב? רש"י מביא את זה. איפה זה כתוב? כל מיני מדרשים, שומר, זה ילד שלך דעת, היום מחלכים, לא. אבל זה לא כתוב בספר. אז מה? זה סיפור יפה. אז מה? זה בונה אמונה. לא, אבל זה לא כתוב. אז מה? מה, רק מה שאנחנו רואים, אנחנו מאמינים? איפה המקום של התמימות? ואם מחלכים ילדים לספקנות? זה לא נעים. עם הילדים זה הכי קל, כי הם הכי תמימים טבעם, עוד לא הרסו אותם. ולכן יש הרבה אנשים שאומרים שהם תמימים. הם מסגלים לעצמם אורחות חיים ותנועות ותהלוכות, כאילו הם תמימים, והם שקרנים, והם זייפנים, והם מנוולים. כן, כל מיני אנשים צדיקים למיניהם וכו'. גם להיות מנוול, גם לקום לנץ. כן, השם ירחמנו, מה הכבוד עושה? תראו ביתורי תורה מה הרב גרינברג כותב. רבי משה מקוברין פירש ולגדולתו אין חקר. גדולת הבורא אין להשיג בדרך החקירה. ואמר רבי משה אלשיך הקדוש, אף בחדרי חדרים, כשאין אדם רואה אותך, ואתה רק עם השם אלוקיך בלבד ואין זר עמך, גם אז תמים תהיה עם השם אלוקיך. אומר ככה מפיחס מקוריץ, לא מצינו בשום מצווה או מידה טובה מן התורה מדברי נביאים, שצריך אדם מישראל לקיימם עם השם אלוקיך. ורק במידת התמימות, אומר הכתוב, תמים תהיה עם השם אלוקיך. וכמו כן, במידת הענווה והצניעות, אומר הנביא, והצנע לכת עם השם אלוקיך. ותלך עם אלוקיך. משום שבשתי מידות האלו, התמימות והצניעות, יכול אדם לרמות, יכול אדם בנקל, בקלות לרמות אחרים. הוא יכול להתחכם ולהעמיד פנים של איש תמים בשעה של ליבו מלא עורמה ותחבולות רשע. כמו כן, ישנה ענווה מזויפת, הגאווה מתעטפת בתלית של הענווה, והיא סמויה מעינו של אדם מהחוץ, ורק לפי שמיים הגליה, לפי שמיים זה גלוי. אם תמימות זו, הענווה הזאת היא אמיתית או מסולפת. ולכן אמר הכתוב, תמים תהיה עם השם אלוקיך, והצניע לכת עם אלוקיך. שתי מידות אלו, התמימות והענווה, צריכות קיום את השם שהוא בוחן לבבות. כי את הבריות אפשר לרמות. גם בברית מילה נאמר, ראינו באברהם הנאמר, יתהלך לפניי, ויהיה תמים, תמים זה תמימות ושלמות. השם אמר אז עושים. גם אם זה לחתוך בבשר החי בגיל 99. עכשיו זה לא עצה טובה, באמת, מי שהוא תמים, החיים שלו מאושרים יותר, שמחים יותר. סיפור שחביב עליי, קראתי בספר דבש מסלע, על השיר אחד שהלך בשוק ונקרא לו הסנדל. פדיחות. אז הוא קפץ לסנדלר הקרוב, שתקן לו את זה, עכשיו צ'יק צ'ק. יש לך מזומן, רק תקן לי את זה. אז הוא תיקן לו את זה, אבל השיר היה מבואף. למה? כי זה לא היה תיקון טוב. מה לא תגיד לי, אתה לא מתבייש? אתה סנדלר אתה? תראה איזה עבודה, סוג ד', מה זה? אמר לו, מה אתה רוצה, חתיכת עשיר, ימליאן? אתה יודע כמה שב לי על הראש, שתי בנות לחתן, משכנת, הבלגנים, ואתה בכלל מעיז להעיר לי? אני לא מרוכז בעבודה עם כל הבלגן שלי. אמר לו, סגרו את החנות, בוא. קח אותו הביתה לפנטהאוס שלו עם כל המפלסים, פתח את הכספת, אמר לו, תזרק לו מטבע כזה ענק מזה, אתה רואה, כך. זה כבר יסדר את כל החיים שלך, לא רק את החתונה של הבת שלך, אוקיי? וואו, סנדלר היה מבסוט. נידה, הודה לו, נשק את המטבע, רץ הביתה, אמר, תראי, חללה, תראי איזה מטבע, וזה, הכל. חזר לעבודה, עכשיו היה רגוע. פתאום התחיל לייצר סחורה טובה, יותר לקוחות, יותר קליינטים, התלהבו, פתח עוד חנות, רשת, סנדלר היה תחולה, עד שנהיה בעצמו גביר גדול. סיפור אמיתי, אולי. בכל מקרה, סיפור אמיתי. כעבור כמה שנים טובות, מגיע קבצן, עוסק בדלת, שמע, אדוני ימליאן, אין לי כסף, וזה אומר, בוא, כנס הביתה. מביא אותו לפנטהאוס, למפלסים, פותח את הכספת, אומר, אתה רואה את המטבע הזה? לפני חי שנים, אני הייתי כמוך, אני מרוד בזה, עד שקיבלתי את המטבע הזה מזהב, ומאז תראה, מה רבו מעשיך השם. ברבורים, מוסלב ודגים, כיפשו אותו. אמרנו, וואי, תודה רבה, וזה, והלך. אחרי חצי שעה, דפיקות בדלת, אגרסיביות, נכנס, זה היה קבצן. בוא לי, המליאן, יא חתיכת שקרן, אתה לא מתבייש? עושה סיבוב על עניים כמוני? בושה וחרפה. אמרנו, מה אתה רוצה? אמרנו, הלכתי הביתה, זה בכלל מטבע מזויף, זה לא מזהב. נפקתי עם הפטיש, זה הכל צבע, בפנים מטבע מנחושת, מעף אף, אני לא שווה כלום. אמרנו, בוא, כנס הביתה. זה מטבע אמיתי. יכול להיות שלא מזהב. זה המטבע האמיתי שאני קיבלתי. אתה אומר, זה בני לבנך? שאני לא שאלתי שאלות. אמרתי, וואו, מטבע מזהב, אני מליין. כן? לגור בדירת פאר, חשבתי שמיליונר, לתור אחר הצהריים, בלי ההמשך, וכולי. כן? אומר לו, מה? זה המטבע שאני קיבלתי. אבל אני לא כמוך, לא, זה לא יכול להיות. יש פה איפה הקץ, איפה הכוכבית, אני דפקתי. האמנתי ותראה, נהייתי מליין. אתה ויתרת על התמימות ואני כבר לא יכול לעזור לך יותר. כך, כך, 10 שקלים ולך מפה. אז אולי זה לא היה באמת, אבל סיפור אמיתי. כי מי שאין לו את התמימות, לא, איפה זה כתוב? תראה לי, לא, אני לא מה, איפה הקץ? ופספס, וחבל, וחבל, וזה נקודה לא פשוטה. להיות תמים זה בעצם היכולת לתת אמון בצורה מתוקנת, לא להיות פתימי כל דבר. יש ניסוי, כל מי שלמד פסיכולוגיה בהרצוג, אצל צביקה, כן, צביקה הרמלי, מכיר את הניסוי הזה, ניסוי המרשמלו, כן, אומר פה פרצופים שמאשרים, נחזור לו בקצרה, נראה לי זה בארצות הברית, שם בדוי, אוקיי? ולכיתה א' נכנסו מורה, שלילדים לא הכירו, זה לא המחנך שלהם הרגיל, ושמו לכל אחד על השולחן מרשמלו אחד. ואז לפני שהם יצאו, אמר להם, תקשיבו, כל אחד יכול לאכול את המרשמלו הזה שלו, חינם אין כסף. מי שלא יאכל עכשיו ויחכה חצי שעה, אז עוד חצי שעה אני אביא לו 2. עכשיו, מה קרה? אם זה הקיבוצניקים, היו תרפים את הקקן, אבל ברוך השם, חלק אכלו וחלק לא אכלו. אלה שאכלו, שיחקו אותה עליהם טעים. ואלה שהתאפקו, שיחקו אותה פעמיים, כי קיבלו פעמיים, אחלה. כעבור הרבה שנים עשו, לקחו את אותם ילדים, ובדקו איפה כל אחד הגיע, וראו ממצאים מעניינים. הילדים שלקחו מיד את המרשמלו היו מאוד מוצלחים. היו מפקדים בכירים בצבא, עורכי דין, רופאים, מקצועות מאוד הישגיים, מאוד מאוד מוצלחים. ואלה שחיכו למנה הכפולה, לחיסון השני, סתם, למרשמלו השני, לא היו בתפקידי מפתח בחברה או בעולם הכלכלה, אבל הם חיים חברתיים מאוד מלאים, מאוד עשירים, זוגיות טובה וחוגים חברתיים נרחבים. ואמרו, מה בין היי להי? אמרו, מאוד פשוט. הקבוצה הראשונה שהשאר אחת המרשמלו, זה קבוצה שדעת לתת אמון. יש לי עכשיו, טוב ציפור היד, אחת ביד, כן? משניים בספרד, כן? משניים על הגג. עדיף ככה, עדיף לי עכשיו ככה, ממש בטוח, אחד בטוח, מאוד הישגים, עוד כאן ועכשיו. אז הם הגיעו לבית ספר לרפואה, מקומות הכי טובים, ועורכי דין, ומפקדים, אחי ככה, ממש בטוח, אחד בטוח, על איזה. הקבוצה השנייה זה אנשים שבבסיסם, מה זה אנשים? ילדים בני 5-6, כן? שידעו לתת אמון. ולכן הרוויחו יותר, ולכן גם החיים החברתיים שלהם. כי מה זה חיים חברתיים? מה זה זוגיות? זוגיות יכול לתת אמון במישהו נוסף שהוא לא אתה. חברות, אתה סומך על החברים שאתה איתם בקשר. תמימות זה לתת אמון. בחבר, בבן זוג, בבת זוג, בקדוש ברוך הוא, בסביבה, בחברה. ושיש פגם באמון, זה הדבר שהכי קשה לשקם אותו. אומרים שאין מאוד מאוד קשה לשנות רושם ראשוני. אבל לשקם פגם באמון זה בעיה אדירה. כי במידה מסוימת מי שלא תמים, אז הוא יותר עובד את עצמו מאשר את הקדוש ברוך הוא. ולכן תמים, אומר הרבי מקוץ, כל כולך תהיה עם השם אלוקיך. שלא תהיה במצב שרגע אחד אתה עובד את השם, וברגע השני אתה עובד את עצמך. כך אומר הרבי מקוץ. ולא יאומן כמה הנקודה הזאת היא רגישה בדקי דקויות. השבוע עידו חידש לי, נביא גולה לעולם, סיפור נפלא. בצד הכהן מלובלין, לא גדל מגדולי החסידות, לא גדל בבית חסידי, גדל כליטאי, וסיפור מוכר, לא עכשיו לספר אותו כרגע, אולי בהזדמנות, איך הוא בא לעמי השילוח ונהיה חסיד שלו. זה מצד רב צדוק. אבל אני לא הכרתי עד השבוע, ותודה לעידו שוב פעם, את הצד של מי השילוח. מה הנחת מי השילוח בדבר הזה? אז נינו, נכון? נינו של מי השילוח, הרב חיים שמחה ליינר, בדור ישרים, לפניכם, כותב ככה. כן, זה רבי צדוק מספר. סיפר אשר פעם אחת בא לפני רבו הקדוש זכרונו לברכה, ונתן לו פיתקה אמהות פדיון נפש. זה כאילו, זה מראה שאתה הרבה שלי. ולקח רבו זל במאה השילוח את מאות הפדיון, והתמינו בצלחת בגדו, סליחה פה על ההקלדה, טעות הקלדה, בגדו, ושם אותו בכיס, ואמר לו, אתה קניתי אותך בדמים, ודע לך, כי יכולתי עוד מקודם לקנות. אך הצרחתי לברר ולנקות עצמי משום נגיעה מצד עולם הזה, כמו תאוות הכבוד או גאות וקנאה. כי אולי מחמת שיש בחסידי קוץ, עילוי וחריף ולמדן, הוא הרב הגאון הקדוש. אבל אתה אומר, מכן, חידושי הערים יגור. וגם אני רציתי שיהיה לי כזה עילוי בחסידות שלי, כי מי השלך פרש מקוץ. ועבור זה אולי גם אני חפץ שיהיה בעדתי עילוי וחריף ולמדן, כמו רב צדוק. וזהו נגיעה מצד עולם הזה. על כן לא קניתיך עד אתה, שבררתי את עצמי, אשר כוונתי רק לשם שמיים. זה דקי דקויות. סטריליות. נקיות בעבודת השם. אספר לכם עוד סיפור, ככה שהלכתי בדרך, ובזה נתחיל לסיים ולסכם. סיפור נוסף, שקראתי ממש אתמול, בשעת לילה מאוחרת, השבוע נפטר רב אברום דוב אוירבך, ארץ צדיק לברכה, רבה של טבריה, במשך 63 שנים, מגיל 23 עד 86, בנו של שלמה זלמן. וסיפרו, שסיפר אחד האנשים שהוא היה צריך להתחתן הוא בעצמו, סגר בגיל מאוחר, ולפני הרבה שנים הוא סגר שידוך, וההורים, השני האבות, סגרו שהאבא של הכלה ייתן $15,000, שדירה עולה $100,000 אז באותם ימים, ואבא של החתן ייתן $75,000. ואומר החתן, מה זאת אומרת? אומר לאבא של הרי אתה אברך, אין לך כסף, מה פתאום אתה עכשיו חייבת על שלושת רבעי מהסכום? אמרתי, לא מקובל, לא מוכן, אני לא מוכן להתחתן איתה ככה. אמר לו אבא, רב אברום דוב, אתה יודע איך הוא התחתן? סיפר לו שרב שלמה זלמן, אבא שלו, נפגש עם המחותן, הגאון רבי אשר זאב ורנר, היה רבה של טבריה, שאחרי שהוא נפטר, רב אברום דוב החליף אותו. אמר לו הרב ורנר, רב שלמה זלמן, הבת שלך, הבן שלי, בוא נתחתן. עכשיו אמר לו ככה, ואני מקריא לכם. בעת נישואי הצאצאים יורד צינור מיוחד של שפע. אומר הרב ורנר רב שלמה זלמן, האם אתה מעוניין שהצינור הזה יעבור דרכי או דרכך או חצי חצי כנהוג? רב שלמה זלמן שבאותו זמן היה מאוד לחוץ וכסף היה לו שמה, אני קצת תקופה לא טובה, אני מוותר לך שכל צינור השפע יעבור דרכך. והרב ורנר אמר, כל ההוצאות של הדירה, החתונה, הכל עליי. עכשיו הרב ורנר לא היה מיליונר, הוא היה אמר הדדה של טבריה והיה אני מרוד. אבל צ'יק צ'ק פי את צינור השפע, ועוד לפני החתונה כבר קנה את הדירה, שילם על כל החתונה, הכל. ואומר רב שלמה זלמן, ההוצאות המינימליות שלי, לקנות חליפה, בגד לחתן, לקנות נסיעה לטבריה. לא היה לו כסף, והוא אמר, זה החתונה הכי קשה שלי. הרגשתי במוחה שצינור השפע לא אצלי, וכל ימר מה הייתי מתחרט, שלא זכיתי לדבק בתמימות של המחותן הרב ורנר. הוא אמר לו, צינור השפע אצלי, אצלך או חצי חצי, מה אתה רוצה? בתמימות. ואז אותו חתן אמר לאבא שלו, אין בעיה, מתחתן איתה. ואותו אבא שהיה כאילו, אני מרוד, אמר, באמת, באותה חתונה, צ'יק צ'ק, $75,000 השיג. חסדי אשר. אין תחליף לתמימות. לפעמים הפשטות היא גם מצילה חיים. שאלתי מהרב מורגנשטיין, שמכיר מקובל גדול בירושלים, רבי צמר מורגנשטיין שליטה, שאישה אחת בלובלין, באמצע ארוחת שבת, אנחנו אשכנזים, לא אוכלים כמו תימנים, מרק עוף עם עוף. אוכלים גרגלך, אבל גרגלך מרק עוף, עם החתיכה, לא גרון הודו, חתיכה של גרון, גרגלך. וזה המרק שטעם לכל העוף. והיא אכלה את המרק עוף עם הגרגל, עם הגרגלך, ולא עלינו ולא עליכם, נתקע לה העצם של הגרון וחוליה בצוואר, והתחילה להכחיל, היא לא נושמת. עכשיו מה יעשו? התקשרו לאצולה? אין קליטה בלובלין. למדה? גם שם לא מגיעים. אבל ברוך שם איפה נמצאים? בלובלין? מה עושים בלובלין? רצים לחוי זה. חוזק אנש מלובלין. דפקו בים, אמרו לו, רבנו, רבנו, אל תיג'ל, פלונית אלמונית, היא נחנקת מהזה. אמר לה, אוי, גבלד. המהר, לכו לחלבן ותתנו לה כוס מלאה, כן? תתנו לה כוס מלאה של חלב ותנו לה לשתות. טוב, היא בשרית עכשיו. הרבי אמר, הרבי אמר, חיים פשוטים שיש רבי, לא שואלים שאלות. רצו לחלבן, לקחו בשינוי, לקחו חלב, רצו למול התשתים, חלב, חלב. הרבי אמר לשתות, פתחו לו את הפה, שתתה, ובום, היא הקיעה, והעצם יצא. הוא אמר, רוח הקודש, רוח הקודש. אמר, לא רוח הקודש, ידעתי שאת אישה תמימה. אמונתה אדוקה. הגוף שלה לא מסוגל לשתות חלב אחרי בשר, היא לא מסוגל. וככה העצם יצא. לא מויפטים ולא כלום, תמימות. אל תנסו בבית. לא, כי בשר וחלב, זה לא, סתם. אל תנסו בבית זה. והאמת היא, ובזה נסיים, שיש עוד סיבה למה צריך להשתדל ולהיות תמים. אתם מכירים? סיפורות מעשיות של רבנו הקדוש, מעשה התשיעי. מעשה מחכם, זה טעם. רק בלי ליצנות. למי חיים יותר טובים? לתם או לחכם? לא רק בסוף, גם בהתחלה, תביא לי את הפלץ, תביא לי את זה, הכל טוב ויפה, הכל דבש, הכל דבש. מי שתמים, הוא פשוט יותר שמח. אחרי שלא שמחים יותר, מלאים אמונה, מלאים אמון בזולת, בשותף, בשותפה, בקדוש ברוך הוא, בדרך. ומי ששמח, ראוי לו לנגן ניגון שכל עניינו זה כיסופים לחידוש השמחה, שנאמר, ניי 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 איי 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 ניי 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 Yai nai 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 yai nai 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 yai nai 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 yai nai 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 ay 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 nai 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 ay 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 nai 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 ay 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 ni na na ya na na ya 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 ay 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 שנזכה בעזרת השם להתחשב לשם בתמימות, לא רק בארצות החיים אלא גם כאן ועכשיו מתוך שמחה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.